שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. שאלתם את עצמכם פעם איך נראו החיים של נזיר בימי הביניים? לקום מוקדם בבוקר ולהתפלל, לעבוד בגינה שמסביב למנזר ושוב להתפלל, להמעיט במילים, כמעט שלא לומר דבר מלבד התפילות, החיים הפשוטים. לאכול ארוחה צנועה בת 16 מנות, לשתות כמויות אדירות של יין, להשתתף במסיבות פרועות בוותיקן, ליהנות מהאנשים היפות באירופה, לאסוף מיסים מהעיקרים שבשליטת המנזר, לעמוד בראש צבא בשירות המלך. נשמע מוזר? אבל בימי הביניים המאוחרים הפכו הנזירים הקתולים והכנסייה בכלל מאנשים שכל מהותם היא חיי דת לאנשי עסקים חריפים ולבעלי האדמות מהעשירים באירופה. הכנסייה הקתולית החזיקה שליש מהאדמות באירופה ועשירית מהאוכלוסייה שירתו בה. היא התנהלה כמונופול עסקי, דורסני, ומכרה ביעילות את המוצר האולטימטיבי, גן העדן. בפרק הזה נספר איך זה קרה. במאה הרביעית לספירה, הקיסר הרומי הופך את הנצרות לדת הרשמית ברחבי האימפריה הרומית. הנצרות הופכת ברגע מכת נרדפת לכוח הדתי המשמעותי ביותר באירופה. ותוך 200 שנה בערך, בעקבות עבודה מיסיונרית והתאמה של המנהגים הנוצריים לאלו של הפגנים, היא הופכת לדת השולטת באירופה. עם האמונה הנוצרית, עלה מעמד חדש באירופה, מעמד אנשי הכנסייה. היה זה ארגון היררכי שבראשו עמד האפיפיור, מתחתיו הארכיבישופים ומתחתיהם הבישופים, לבסוף הכמרים והנזירים. כל אלו נתנו שירותי דת לתושבי אירופה, הוקמו כנסיות, והכמרים ארגונו תפילות, ערכו הטבלות לתינוקות שנולדו, ואפשרו לאנשים להתוודות על החטאים שלהם. הכנסייה הרוויחה כסף ממעשרות, שהיו מעין מס כנסייה של 10%. העיקרים חויבו לשלם את המס הזה. מי שלא הסכים לשלם, הסתכן בחרם של הכנסייה. בימי הביניים חרם היה עניין לא פשוט. מעבר לכך שלא יכולת לקבל שירותי דת והסתכנת בלהגיע לגיהנום, גם כל הקהילה שלך נאלצה להפנות אליך עורף. נאסר על דיבור ומסחר עם אדם מוחרם, וזה כולל את אשתו, ילדיו והוריו. נראה בהמשך שהכנסייה קיבלה בהבנה ואפשרה לחפר על חטאים רבים. אבל היא הייתה קשוחה מאוד עם אנשים שלא שילמו מעשר. לאחר התבססות הנצרות, הכנסייה שאפה להרחיב את הפעילות שלה לתחומים נוספים בקרב המאמינים שלה. לדוגמה, חיי המשפחה. ברומא ובתחילת ימי הביניים היו קיימים נישואים אזרחיים. נישואים אלו היו חוזיים והיה מותר בהם להתגרש אם הם עלו על סרטון. אבל כבר במאה הרביעית החלה הכנסייה לכפות על הנתינים הנוצריים נישואים דתיים, ובהם מגבלות שהפכו את הנישואים למורכבים יותר. ראשית, כמו הביטוי חתונה קתולית, שפירושו חוזה שלא ניתן לצאת ממנו, כך היו גם הנישואין בעולם הקתולי. נישואין עד מוות. בנוסף, הכנסייה הכתיבה כללים לגבי נישואי קרובים. בהתחלה, היו אלו איסורים על נישואין של קרובים מדרגה שנייה, או ראשונה. כלומר, אחים ובני דודים, הם לא יכלו להתחתם. אך בהדרגה הוקשחו התנאים. כל פעם הועלתה הדרגה שממנה נאסרו הנישואין, עד לדרגה שלישית ולרביעית, עד שתוך כמה מאות שנים נאסר על נישואים של קרובים מדרגה שביעית, כלומר בני דודים מדרגה שישית. נישואים כאלו נחשבו חטא. אחרי שלמדנו את כל החוקים המחמירים של הכנסייה הקתולית, הגיע הזמן להגדה שהייתה באמת, על המלך רובר השני. המלך רובר השני היה ידוע גם בכינויו רובר החסיד, משום שהוא היה קתולי אדוק. הוא היה מלך הפרנקים במאה העשירית. כאשר הוא התחתן עם רוזלה האיטלקיה, סמכו נתיניו מאוד וציפו לראות אותו מעמיד לו יורש עצר. אך לאחר מספר שנים, בהם לא הצליח להביא הזוג ילדים, הם נאלצו להתגרש. והמלך רובר השני נסע לאישה את בת דודתו מקרבה שלישית, ברטה מבורגונדי. אך גם ניסויים אלו לא צלחו. ורובר וברטה לא הצליחו להעמיד צאצא שירש את ממלכה. רק לאחר ביטול ניסויים אלו, ורק עם אשתו השלישית, סוף סוף קם למלך רובר יורש עצר. רגע, זה לא נשמע לכם מוזר? הרי רובר השני היה קתולי אדוק, חסיד. המושג חתונה קתולית לא היה מוכר לו? איך הוא התגרש בכלל מאשתו הראשונה? איך הוא התחתן עם בת דודתו מקרבה שלישית? הרי גם זה היה אסור. ואיך הוא התחתן בפעם השלישית? אז זהו. מסתבר שעד כמה שהאיסורים של הכנסייה היו מחמירים יותר, כך יש יותר סיכוי שמלך הפרנקים, שחייב יורש עצר, יגיע להתחנן אצל האפיפיור שימצא לו פתרון. והאפיפיור אכן מצא. תמורת הדיל המתאים כמובן. הכנסייה השאירה לה פרצות בחוקים, שאפשרו לה לבטל נישואין או לאשר נישואי קרובים באישור מיוחד. אישור שלעיתים ניתן רק על ידי האפיפיור עצמו. בכל זאת, מדובר במלך וחשוב למצוא לו פתרון, אבל יש תעריף מיוחד למלכים. תעריף שעיקר אני כנראה לא היה נדרש לשלם. כנסייה התנהלה פה כמונופול מפלה. מונופול מפלה הוא מונופול שמצליח למכור את אותו המוצר במחירים שונים לאנשים שונים. לדוגמה, דמיינו לכם שאתם בתחנת רכבת. אתם ניגשים לקנות בקבוק משקה במכונת המשקאות, אבל על המכונה אין מחירים. במקום זה, היא סורקת לכם את הגוף לראות עד כמה אתם צמאים. אוספת מידע מחשבון הבנק שלכם על גובה המשכורת שלכם ובוחנת את היסטוריית הקניות שלכם. לפי כל אלו, היא נותנת לכם מחיר גבוה. המחיר הגבוה ביותר שאתם תסכימו לשלם על בקבוק השתייה. מחיר שאתם ממש מתבאסים ממנו, אבל הוא לא מספיק גבוה כדי שתוותרו על הקנייה. מצד שני, אם האדם במכונה לידכם מרוויח פחות וצמא פחות מכם, הוא יקבל מחיר נמוך יותר. גם עבורו המחיר הזה גבוה, אבל הוא לא מספיק גבוה בכדי לוותר על הקנייה. זה מונופול מפלה. דוגמה פשוטה יותר ויותר מציאותית למונופול מפלה היא חברה שמוכרת את המוצרים שלה בשני שווקים, ובכל אחד מהם במחיר אחר. לדוגמה, במדינה אחת החברה היא מונופול, ולכן היא תמכור שם את המוצרים במחיר גבוה. באותו הזמן, במדינה אחרת, אותה חברה תמכור את אותו המוצר בדיוק במחיר נמוך יותר. כי במדינה הזו אין לה מונופול, והיא מתחרה בחברות אחרות. זה יכול לקרות גם באותה המדינה. לדוגמה, חברה שמוכרת לשוק החילוני במחיר אחד ולשוק החרדי במחיר אחר. הכנסייה הייתה מונופול, והיא ביצעה אפליית מחירים מדהימה. אם זוג עיקרים עניים ירצה להתגרש, הם כנראה לא יכולים לשלם הרבה, וגם לא יסכימו לשלם הרבה עבור ביטול הנישואים. עבורם לכנסייה היה מין בית דין לעניים, שעזר להם במקרים כאלה תמורת תשלום סמלי, או אפילו בחינם. במידה והכנסייה לא תסכים להתיר את הנישואים, מקסימום יחיו העיקר ואשתו בחטא בנפרד, והילדים שיהיו להם מחוץ לנישואים יהיו ממזרים. ממזרות הייתה תופעה נפוצה מאוד בימי הביניים. בניגוד ליהדות, שבה ממזרים לא יכולים להתחתן ומנודים מהחברה, בנצרות הממזרים היו כמעט שווים, מלבד עובדה אחת. הם לא יכלו לרשת את אביהם. אם כן, עבור העניים, ביטול הנישואים לא היה עניין משמעותי. הם יכלו להסתדר עם ממזרות או עם בית הדין לעניים, אבל מה לגבי אציל או מלך? עבור אציל או מלך, ביטול הנישואים או היתר להתחתן עם בדודה מדרגה רחוקה היו שווים המון. עבור מלך או אציל שלא מצליח להביא ילדים לעולם עם אשתו החוקית, ביטול הנישואים הוא עניין של ממון רב. אם הוא יביא ילדים מחוץ לנישואים, הם יהיו ממזרים ולא יוכלו לרשת אותו. רק ילדיו מאשתו החוקית יוכלו לרשת אותו. זאת ועוד, במקרים מסוימים, בריתות חשובות הוסדרו על ידי נישואים, וכללו נישואים של בני דודים מדרגה שלישית, רביעית או חמישית, דבר שדרש את אישור הכנסייה. ברית כזו בין שתי ממלכות שווה הרבה, והאישור הופך לבעל ערך רב. עבור האצולה, ביטול נישואין או אישור לנישואי קרובים לא היה דבר שקל להשיג. התקיים מסע ומתן ארוך, שלעיתים ארך שנים, והתשלום היה בממון רב, או טוב מכך באדמות שהועברו לכנסייה. אגב, גם בהתנהלות בנושא ממזרים, הכנסייה התנהלה באופן שממקסם את רווחיה. הכנסייה אפשרה לממזרים כמעט חופש מלא, כולל האפשרות להצטרף לשורותיה. אבל איסור אחד נשמר בקנאות, והוא האיסור לרשת את האב. והייתה לכך סיבה טובה. החוק הזה, בצירוף האיסור על גירושים, היו הדרך של הכנסייה לגבות סכומים ניכרים עבור ביטול נישואים במקרה של הקרות. עסקי הנישואין לא היו העסק העיקרי של הכנסייה. המוצר הרווחי ביותר שהכנסייה מכרה היה גן עדן. ואיך מגיעים לגן עדן? זה דורש שיעור קטן בתיאולוגיה והיסטוריה נוצרית. כולנו מכירים את הסיפור על אדם וחווה, שגורשו מגן העדן בעקבות אכילת פרי עץ הדעת. החטא הזה נקרא על פי המסורת הנוצרית, החטא הקדמון. ישו, בחייו ובאיסורים שעבר, חיפר על החטא הקדמון, ואפשר לבני האדם לשוב לגן העדן. טוב, לא ממש לבני האדם, אלא רק לנשמות של בני האדם, אחרי המוות. פה עניינים מתחילים להסתבך. אז ישו כיפר על החטא וזהו? הוא פתר את הבעיה של האנושות, אפשר סוף סוף לחזור לגן העדן? אז לא, הוא רק נתן את האפשרות להגיע לגן העדן. בכדי להגיע לשם, על המאמין להאמין בישו ולהיות נוצרי, והדרך לשם היא באמצעות טבילה. הנוצרים הקתולים מטבילים את הילדים שלהם לאחר הלידה, על מנת לחפר כמה שיותר מהר על החטא הקדמון, ולאפשר להם להגיע לגן העדן אם ימותו בילדותם. אז זהו, רק צריך להתאבל לנצרות ומגיעים לגן העדן. לא. התנאי השני הוא וידוי. הוידוי על פי האמונה הקתולית הוא הדרך של החוטא לקבל מחילה על חטאים שנעשו לאחר ההטבלה. במידה ונוצרי קתולי חטא חטאים שלא התוודע עליהם, הוא עלול להגיע לגיהנום. לקומר, ובמקרים של חטאים חמורים יותר לבישוף, יש את הכוח לתת לאדם מחילה על החטאים האלו, לאחר שהתוודע עליהם. אוקיי, אז הטבלה, וידוי ומחילה, ואפשר להיכנס לגן עדן. אז זהו. לא. לאחר עליית הנצרות באירופה, התפתח עוד מצב ביניים, בין גן עדן לגיהנום. מדובר במעין חדר המתנה וטיהור לנשמות, לפני שנכנסות לגן העדן. הפרוגטוריום. הפרוגטוריום נועד לנקות את הנשמה מחטאים שנוצרי חטא בהם במהלך חייו והתוודע עליהם. אם אתם מדמיינים חדר המתנה עם כיסאות ומגזינים ואת ניקוי הנשמה כמעבר במכונת שטיפה לשטיפת רכב, אתם רחוקים מאוד מהדימוי שהיה בראשם של אנשי ימי הביניים. ניקוי הנשמה נעשה באמצעות טבילה בנהרות של אש, טריפת הנשמה על ידי חיות רעות ועינויים קשים. הנשמות הממתינות לגאולה סובלות ומתייסרות עד שסוף סוף יזכו להיות ראויות לכניסה לגן העדן. תהליך הניקוי הזה עשוי לקחת עשרות אלפי שנים של סבל ועינויים. נשמע רע, נכון? אז זהו, מסתבר שיש דרכים לקצר את השעות בפרוגטוריום. הראשונה היא ימי תענית, כלומר מעין צום שבו מותר לשתות רק מים ולחם יבש. דרך נוספת היא תפילות. גם במהלך החיים, וגם על ידי אנשים אחרים לאחר המוות. יופי, אז אלו היסודות. עכשיו בואו נראה מה המערכת הכלכלית שהתפתחה סביב העניין הזה. למעשה, בעזרת ההטבלה והוידוי, הכומר החזיק במפתחות לגן העדן. לכנסייה היה מונופול על גן עדן. בכנסייה הקתולית התעקשו גם שהתפילות וכל כתבי הקודש יהיו בלטינית. היה איסור חמור על תרגום שלהם. מאחר ורק אנשי הכנסייה ידעו לטינית, הייתה תלות גדולה של המאמינים בכנסייה. האדם הפשוט לא יכל לפרש בעצמו את כתבי הקודש, והוא לא יכל להתפלל ולעזור להכירים שלו להגיע לגן העדן. קוראים לזה חסם כניסה. זה קצת כמו שאפשר להגיש דוח לבד למס הכנסה, אבל אנשים מעדיפים להיעזר ברואה חשבון, כי הם מתקשים לקרוא את פקודת המס, שכתובות בניב עברי שלא שגור בפיהם. הדבר האחרון שבא להם זה לקבל זימון למשרדי מס הכנסה, בגלל שהם לא קראו נכון את סעיף קטן 4 ג'. ואם אתם חושבים לעצמכם, הוא רגע השווה חקירה במס הכנסה לפרוגטוריו? אז כן. הכנסייה דאגה גם לפרסום. כמעט כל האומנות של ימי הביניים היא אומנות דתית. הכנסיות היו המבנים המרשימים ביותר שראו האיכרים, והם היו מאותרות בציורים שתיארו בין השאר את הסבל של הגיהנום והפרוגטוריום. נערות של אש ונשמות של אנשים סובלים ומתענים. תחשבו מה עובר בראשו של האדם הפשוט של ימי הביניים, שהתמונות האלה היו הדבר הריאליסטי ביותר שראה מימיו. האומנות הזו עלתה לכנסייה לא מעט, אבל מיד נראה שזו הייתה השקעה שהחזירה את עצמה. בנוסף לצורך המתמיד של המאמין באנשי הדת, לצורך הוידוי והתפילות, היה ניתן לעזר בכנסייה גם לצורך תענית. הכנסייה הכירה בכך שלא כולם יכולים לצום. לדוגמה, אביר שיצום מסכן את חייו בכך שהוא יהיה חלש ועלול למות בקרב. ולכן ניתנה האפשרות לתת לאנשים אחרים להתפלל ולצום עבורך. ומי האנשים המתאימים ביותר לכך, אם לא הנזירים? אלו שהקדישו את חייהם לדת, שמבלים את חייהם בתפילות ובתענית. תפילות הפכו למוצר צריכה. אנשי הצולה והבירים שילמו לנזירים שהתפללו עבור מחילה על חטאיהם. להכניס לגן עדן את נשמתו של הביר לא הייתה דבר קל. במקרים מסוימים, אחרי קרב גדול, הכנסייה הייתה מפרסמת הנחיות או מחירון לחטאים. לדוגמה, 120 ימי תענית על כל אדם שהרקת בקרב. אפשר לראות דוגמה לדבר הזה בסיפורו של ויליאם הכובש. ויליאם הכובש, שהפך בשלב מסוים למלך אנגליה, נדרש לצום כמיליון ימי תענית על מנת לחפר על החטאים שביצע בחייו. מדובר בכמה אלפי שנות צום, או בערך עד שנת 4300. אבל אם הוא יחלק את העבודה בין כמה מאות נזירים, מדובר במשימה של עשור או שניים. ולכן ויליאם הכובש בנה מנזרים ונתן אדמות לכנסייה בכל רחבי אנגליה וצרפת, על מנת שכל הנזירים האלו יוכלו להתפלל עבורו והוא יוכל להיכנס לגן העדן. אגב, גם התשלום בימי תענית היה סוג של אפליית מחירים. כאשר התשלום הוא בזמן ולא בכסף, התשלום עולה ככל שהזמן שלך יקר יותר. אם הכנסייה הייתה בוחרת במקום מימי תענית להטיל קנס בערך קבוע על כל חטא, אז הייתה לה בעיה. אם הכנסות היו גבוהים מדי, היא הייתה נהפכת לדת של עשירים בלבד ומאבדת לגיטימציה. אם היא הייתה מטילה קנס נמוך, שכל עיקר אני יכול לשלם, אז היא לא הייתה מצליחה לגבות מספיק כסף. אבל ברגע שהמחיר על חטאים היה ימי תענית, המחיר הופך להיות שונה עבור כל אדם, בהתאם לכמה זמן שלו שווה עבורו. כך בעצם, היא שוב ביצעה אפליית מחירים. אם אתה עני, אתה יכול להיות בתענית מספר ימים ולקבל מחילה. אם אתה עשיר, והזמן שלך יקר, אתה יכול לשלם סכום נכבד לנזיר, שיתפלל עבורך. זה משתלם גם לעשיר וגם לכנסייה. כך, הנצרות הקתולית היא גם דת במחיר שווה לכל כיס, וגם זוכה לגבות סכומי כסף גדולים ממי שיש בידו לשלם. בהדרגה, המנזרים הפכו למקומות העשירים באירופה. לפעמים כתיירים אנחנו מגיעים לעיירה, שבה יש מנזר, וחושבים לעצמנו שמדובר, כמו ביהדות, במין בית כנסת שנבנה עבור העיירה. אבל הרוב זה הפוך. המנזר היה כל כך עשיר והחזיק את האדמות של המחוז כולו. המנזר היה דומה יותר לטירה ששלטה על המחוז ופחות לכנסייה. במנזר ישב הבישוף, שהיה למעשה המושל של האזור. ומסביב לו, בעקבות העושר הרב שהיה למנזר, קמה העיירה, שנשלטה גם היא על ידי המנזר. זה לא המנזר של העיירה, אלא העיירה של המנזר. ככל שהנזירים התעשרו, גם להפוך להיות נזיר לא היה אפשרי לכל אחד. רק עשירים יכלו להרשות לעצמם לשלם את דמי הכניסה למנזר וליהנות מהחיים הנוחים ורבי ההשפעה שהוא הציע. רבים מהנזירים היו בנים צעירים במשפחות הצולה, שאביהם שילם סכום מכובד על מנת שיהפכו לנזירים. זו הייתה הדרך של האצילים לחלק את האדמות שלהם בין פחות יורשים, ולתת לצעירים שבבניהם חיים טובים במנזר. ככל שהכסף זרם, חיי הנזירים הפכו טובים יותר. נזירים אכלו טוב. לפחות פעם בשבוע הייתה רוחה חגיגית, ובה הוגשו לא פחות מ-16 מנות שונות. 20% מהקלוריות שצרכו הנזירים הגיעו מצריכה של יין. הנזירים קיבלו גם דמי כיס, שהיו סכומים נכבדים. במיוחד לאור העובדה שאוכל ומקום לינה ניתן להם בחינם. חלק מדמי הכיס האלה הגיע לבתי הבושת בסביבת המנזרים, ששמחו מאוד לקבל את הנזירים העשירים. למרות נדר ההתנזרות, אנשי הכנסייה הביאו לעולם את המספר הגדול ביותר של ממזרים ביחס למספרם באוכלוסייה. הגדיל לעשות הבישוף של העיר ליאז', היום עיר בבלגיה, שהיה כל כך פעיל עד שהיו לו 65 ממזרים. בשלב מסוים הסיפור התפוצץ והאפיפיור הדיח אותו. הייתה עוד דרך לקצר את השעות בפרוגטוריום. זו הייתה התפתחות מאוחרת יותר מאמצע ימי הביניים, והיא נקראה שטרות מחילה. הרעיון הוא כזה. לכנסייה יש בשמיים אוצר. אוצר הרחמים השמימי והבלתי נדלה של הכנסייה. הוא מורכב מכל הזכויות של הקדושים הנוצרים וישו. עכשיו, יש לבישופים ולאפיפיור אפשרות למשוך צ'ק מהאוצר הזה. ולתת מחילה כנגדו לאנשים. הנייר הזה, הצ'ק הזה, נקרא שטר מחילה, והוא הגיע בערכים נקובים של ימי תענית. היו שטרות של יום, יומיים, שלושה. בישוף, שהוא הדרגה הבחירה ביותר של איש כנסייה, לרוב היה בישוף אחד למחוז שלם, יכל לתת שטרות עד ערך נקוב של 20 ימי תענית. השטרות ניתנו מסיבות שונות, בתמורה למעשים טובים או תרומות, ולעיתים אפילו כקידום מחירות. לדוגמה, שטר של יומיים לכל מי שיגיע לתפילה ביום ראשון הקרוב בכנסייה החדשה בעיר. לאפיפיור היה כוח מיוחד. הוא יכל להנפיק שטר מחילה שהיה כמו צ'ק פתוח. השטר הזה מוחל על כל מה שהאדם עשה עד אותו היום, וניתן לתת אותו גם לאדם שמת, בכדי שהוא יוכל לצאת מהפרוגרטוריום ישירות לגן העדן. השטרות האלו היו נדירים, רק האפיפיור בכבודו ובעצמו יכל להנפיק אותם. והשימוש בהם החל בסוף המאה ה-11, כאשר יצא לדרך מסע הצלב הראשון. השטר המיוחד הזה ניתן לכל מי שהתנדב לצאת למסע הצלב. אבל היה פה טריק קטן שיכולת לעשות. קרה שאנשים התחייבו לצאת למסע הצלב, ואז גילו שהם לא יכולים לעמוד בהתחייבות הזו. במקרה כזה, הם יכלו לפדות את ההתחייבות תמורת כסף. למעשה נוצר מצב שאנשים יכלו בעזרת מסעות הצלב לרכוש את שטרות המחילה. הם התחייבו בשלב ראשון לצאת למסע הצלב, קיבלו שטר מחילה, ואז שילמו על מנת שלא לצאת למסע. המערכת הכלכלית הזו, שהפכה את התפילות והתענית למוצר צריכה, את המנזרים והבישופים לעשירים ולבעלי כוח ושררה, את האפיפיור לאדם הכי עשיר בעולם, ואת הוותיקן, למקום הכי מפואר בעולם, התחילה להכעיס את כולם. מהאנשים הפשוטים ועד המלכים והנסיכים באירופה. הכסף גם השחית את אנשי הכנסייה עצמם. יותר ויותר סיפורים על מעלליהם של אנשי הכנסייה, על שחיתות מינית ומוסרית ועל משתאות וחגיגות בוותיקן, הפכו את הכנסייה לסנועה. האדמה בערה מתחת לפני השטח. היה צריך גפרור אחד קטן, בכדי שהכל יתפוצץ. ב-1505, בסקסוניה, אזור שהוא היום חלק מגרמניה, אדם בן 22 מצא את עצמו בתוך שערה, ועץ שלידו הוקע בברק. מרוב בעלה, האדם נדר נדר, שאם יצא בחיים מהשערה, הוא יהפוך לנזיר. קוראים לו מרטין לותר. אם השם הזה נשמע לכם מוכר ומעלה אסוציאציות של אדם שחור, נועם, יש לי חלום, אז זה לא הוא. אני מדבר על מרטין לותר המקורי. מרטין לותר היה בנו של מנהל מכרות נחושת עמיד. הוא החל את דרכו בלימודי משפטים, ואפילו קיבל תואר שני במשפטים. אך בגיל 22, בסערה ששינתה את חייו, הוא הצטרף למנזר והחל ללמוד תיאולוגיה. ייתכן והסערה הייתה רק תירוץ. מרטין לותר היה צעיר מאמין מאוד, ומבועת מהרעיון של הגיהנום והפרוגטוריום. גם בתור נזיר הוא לא מצא מנוחה. הוא חש שעל אף הנזירות הוא לא ראוי להיכנס לגן העדן, וזה הפחיד אותו. בערה בו אש להבין את כתבי הקודש. הוא למד לטינית ואפילו עברית, וקרא את התנ"ך בשפת המקור. בשנת 1510 הוא יוצא כצליין לרומא. בוותיקן הוא עמום מהאושר והשחיתות שהוא רואה. המסע מאיר את עיניו לגבי מוסד האפיפיורות, והוא חוזר ממנו כאדם אחר. הוא מתחיל לפקפק במונופול שיש לה כנסייה על הישועה, והוא לא מוצא לה שום תימוכין בכתבי הקודש הנוצרים או בתנ"ך. ברגע של הערה, הוא מוצא פסוק בספר חבקוק ששומט את הקרקע מתחת לכל העסק הכלכלי של הכנסייה. צדיק באמונתו יחיה. לותר מבין מהפסוק הזה שרק האמונה מספיקה לנוצרי כדי להיכנס לגן העדן. ואמונה זה הרבה הרבה יותר זול. במקביל, ברומא נבחר או אולי נקנה בכסף אפיפיור חדש, ליאו העשירי. הוא בן למשפחת מדיצ'י העשירה. האפיפיור רוצה לבנות ברומא את הכנסייה הגדולה ביותר בעולם, והוא מעסיק את גדולי האדריכלים והאמנים באירופה. כאשר המחסור בכסף מורגש ובנייתה של הכנסייה מתעכבת, עושה האפיפיור צעד נואש. הוא מדפיס במכונת דפוס שטרות מחילה, אותם צ'קים פתוחים לאוצר הכנסייה שרק האפיפיור יכול להנפיק, ושולח שליחים בכל אירופה למכור את השטרות. בשנת 1517, מרטין לותר הוא כבר דוקטור לתיאולוגיה. הוא מלמד באוניברסיטה, והוא מגיע להרצאה של מוכר שטרות מחילה שכאלה. השיווק הוא אגרסיבי. המוכר מתחיל בתיאור גרפי של איסורי הפרוגטוריום, ולאחר מכן בהצעה שאי אפשר לסרב לה. תמורת סכום שווה ערך לחצי שנת עבודה, יקבל המאמין שטר מחילה שפוטר אותו מעשרות אלפי שנים של איסורים הצפויים לו בפרוגטוריום, ויכניס אותו ישירות לגן העדן. מוכר השטרות רוצה להוכיח שהשטר כל כך חזק עד שהוא אומר כך, אפילו אם שכב נוצרי עם אמו ושם כסף בתיבת המחילה, הרי שיש לאפיפיור סמכות שבשמיים ובארץ למחול על החטא, ואם עשה כך חייב גם האל למחול. הייתה אפילו סיסמה קליטה, ברגע שהמטבע בתיבה יצלצל, הנשמה לגן העדן תעוף, שבגרמנית זה מתחרז משהו עם קלינק ושפרינקט, ויסלחו לי דוברי הגרמנית על הגרמנית שלי. ואגב, אם כבר קונים, אז למה לא לקנות גם להיכרים שמתו וכעת מטענים? למה לא לשחרר אותם מייסוריהם ולהכניס אותם לגן העדן? תמורת סכום סביר לחלוטין, בהתחשב במה שהנייר הזה מסוגל לעשות. מרטין לותר, שכבר גיבש לעצמו דעה מאוד לא אוהדת על הכנסייה, מזדעזע. הוא כותב מסמך ובו 95 נקודות, ותולה אותו על דלת הכניסה שבו נערכה המכירה. המסמך ידוע בשם 95 התזות, והוא נחשב לנקודת ההתחלה של הנצרות הפרוטסטנטית. במסמך לותר יוצא כנגד המנהג של שדרות המכילה, וטוען שאין לאפיפיור את הסמכות למחול לחוטאים. המסמך המקורי נכתב בלטינית, ולאחר מכן מרטין לותר מתרגם אותו לגרמנית, מדפיס אותו ומפיץ אותו. מכונת הדפוס שהייתה המצאה חדשה יחסית הוצאה את השינוי, והמסמך של מרטין לותר עולה לתודעה. 3 שנים לאחר מכן, ב-1920, מפרסם מרטין לותר 3 חיבורים. הראשון פונה לאצולה הגרמנית. משהו היום גרמניה היה מחולק במאה ה-16 ל-300 מדינות קטנות. כולם היו תחת שלטונה הרופף של האימפריה הרומית הקדושה. הכנסייה מצליחה לשלוט בהם ולעשות בהם כשלה. צרפת ואנגליה, שהיו מדינות חזקות יותר, אסרו כבר על מכירת שטרות המחילה בשטחם. אבל באצולה הגרמנית השלטון רופף, היא מתקשה לקבל החלטה שכזו. בחיבור השני הוא מאשים את האפיפיורות, שהיא מונעת מהעם את הדת, ולמעשה הוא חוצה את הגבול הראשונה ויוצא ישירות כנגד הכנסייה. בחיבור השלישי הוא פונה לאנשים הפשוטים, והוא טוען שרק האמונה גואלת, ולא נדרש דבר חוץ ממנה. מרטין לותר גם מבקש לבטל את מוסד הנזירות. הוא מתנגד לאיסור על גירושים, ולמעשה שומט את הקרקע מתחת לכל מה שבנה את הכנסייה הקתולית. מכונות הדפוס מפיצות את המאמרים של מרטין לותר, והפופולריות שלו עולה. הוא עובר מעיר לעיר ונותן דרשות, בפני אולמות מלאים עד אפס מקום. העיקרים שמחים שהם לא נדרשים לשלם על שטרות המחילה. האבירים שמחים שהם לא נדרשים לשלם לנזירים שהתפללו עבורם. מלכים ונסיכים שהכנסייה לא אפשרה להם להתגרש ולהינשא לקרובי משפחה, וסחטה אותם כשהם ביקשו אישורים לכך, שמחים להיפטר מעול הכנסייה. מרטין לותר לא שינה רק את התיאולוגיה הנוצרית. הוא ניפץ מונופול בין למעלה מאלף שנים על הדת, והוא הוריד את יוקר המחיה של הנוצרים באירופה. לאחר פרסום המאמרים, מקבל מרטין לותר מכתב רשמי מהאפיפיור. הוא מזהיר אותו ומפציר בו לחזור בו מדבריו. מרטין לותר בתגובה שורף בפומבי את המכתב לעיני קהל משתאה. כמה חודשים לאחר מכן הוא נקרא על ידי הקיסר למשפט. הוא מגיע למשפט בתהלוכת ניצחון. הוא מלווה בקהל מעריצים גדול. מפשוטי העם ועד לאבירים והצילים, כולם באים לתמוך בו. הקיסר מראה לו ערימה של מאמרים ממאמריו, ומבקש ממנו לחזור בו מהם. לותר מפתיע את כולם, ומבקש לחשוב על זה עוד יום אחד. למחרת, הקיסר קצר הרוח שואל אותו שוב, האם יחזור בו מדבריו? ולותר מתחיל לתאר כל אחד מהמאמרים, ולמה הוא לא יכול לחזור בו ממנו. לבסוף הוא טוען שהוא יחזור בו רק אם יוכיחו לו בכתבי הקודש שהוא טועה. ואם לא, אז מצפונו אינו יכול לאפשר לו לחזור בו. לותר הופך את המצפון שלו ואת הפרשנות שלו לכתבי הקודש לדבר החזק ביותר שעליו נשענת האמונה שלו. בכך הוא לא רק שובר את המונופול הקתולי, הוא גם מוריד מאוד את חסם הכניסה להקמת כנסיות חדשות. אם הוא היה אומר משהו בסגנון, אני מקים דת חדשה שבה אני האפיפיור ואני היחיד שיכול למחול על חטאים, אז היה לנו דואופול. בסופו של דבר, גם הדת של לותר הייתה מוצאת דרכים לעשוק את המאמינים, והמחירים היו שוב עולים. אבל לותר אומר משהו אחר, משהו חזק יותר. הוא אומר שכל אחד יכול לפרש את כתבי הקודש, ולמעשה זה אומר שיש כניסה חופשית של מתחרים לשוק. כל אחד יכול להקים כנסייה, על פי מצפונו, על פי פירושו. כאשר יש כניסה חופשית של מתחרים, המחירים יהיו תחרותיים תמיד. נחזור למשפט של לותר. הקיסר זועם, הוא מכריז על לותר כפורע חוק. אבל בלחץ הנזיכים שבעד מרטין לותר, הקיסר מאפשר לו לחזור לביתו, ודוחה את גזר הדין בכמה ימים. היה ברור לכולם שברגע שיחזור לביתו הוא ייעצר על ידי אנשי הקיסר, ויענש כנראה בעונש מוות. אך בדרך חזרה לסקסוניה, הכרכרה של מרטין לותר מותקפת, והוא נחטף. הוא נחטף על ידי הנסיך פרידריך השלישי, נסיך סקסוניה, מחוז מגוריו של לותר. הנסיך פרידריך לא רוצה לפגוע בלותר, להפך, הוא מנסה להגן עליו. הנסיך מבין שאם הכנסייה הקתולית תצא מסקסוניה, הוא ישוחרר מגחמותיהם של האפיפיורים, וגם יזכה בפרס הגדול, אדמות הכנסייה. כמו בכל שאר אירופה, אדמות הכנסייה והמנזרים היו כשליש מהאדמות במדינה. הנסיך מחביא את לותר בטירה, ומאפשר לו לכתוב ולהפיץ את האמונה שלו. כאשר לותר במחבו, הוא עושה מעשה חשוב מעין כמוהו, הוא מתרגם את התנ"ך והברית החדשה לגרמנית. הוא מתבסס בתרגום שלו לא רק על התרגום הלטיני, אלא גם על המקור העברי. התנ"ך של לותר הופך לרב מחר, ונמכר בכ-100 אלף עותקים בתוך שנים מעטות. עם תרגום התנ"ך יורד עוד יותר חסם הכניסה לכנסיות חדשות. באותם הימים, כמעט ורק אנשי הכנסייה ידעו לקרוא לטינית. ברגע שהתנ"ך תורגם, יכלו כולם לקרוא אותו. ואכן, החלו להופיע עוד ועוד כנסיות, שפרשו את כתבי הקודש באופן שונה מהכנסייה הקתולית, אך גם מלותר עצמו. כיום, קיימות מאות כנסיות פרוטסטנטיות בעולם. הלותרניזם הוא אחד הזרמים הגדולים שבהם, עם 70 מיליון מאמינים. אלו מאמינים שקיבלו עליהם את הפירוש של מרטין לותר. אבל יש גם פירושים אחרים. כולם תחת השם הכולל פרוטסטנטים. ישנם את האנבפטיזם והאוונגליזם ועוד ועוד, וכל אחת מהן מחולקת לאות תתי כנסיות. ושוב, אגדה שהייתה באמת. הנרי השמיני הוכתר למלך אנגליה לאחר מות אחיו הגדול. מיד לאחר הכתרתו ב-1509 הוא נשא לאישה את אהובת ליבו קטרין, וקיווה להעמיד לו יורש עצר. אך לצערם הרב לא זכו הזוג לבן זכר. היו להם כמה בנים שמתו בלידה או בינקותם, ורק בת אחת שהגיעה לבגרות. הנרי השמיני השתוקק ליורש עצר לגיטימי, וקטרין, שהייתה כבר מבוגרת, לא יכלה לספק את הסחורה. הוא ביקש מהאפיפיור לבטל את נישואיו, אבל האפיפיור סרב. מה עשה הנרי השמיני? הוא לא נסע לרומא לסגור עסקה עם האפיפיור. הוא לא נתן אדמות ולא בנה מנזרים. להפך, ב-1534 מנתק הנרי השמיני את אנגליה מהוותיקן. הוא מכריז על דת חדשה, שבה הוא ראש הכנסייה, והיא הדת האנגליקנית. במקום לוותר על עוד אדמות וזהב לטובת האפיפיור, הוא עושה את ההפך, ולוקח את אדמות הכנסייה לעצמו. וכך, עד היום המלכה אליזבת היא ראש הכנסייה האנגליקנית ומחזיקת האדמות הגדולה ביותר באנגליה. באמצע המאה ה-16, לאחר שכבר 40% מהנוצרים באירופה נטשו את האפיפיור לטובת זרם זה או אחר בנצרות הפרוטסטנטית, מחליטים בוותיקן על רפורמה. נאסר על מכירת אגרות מחילה בכסף. יותר כסף מכספי הכנסייה מגיע בחזרה לעניים, והמנזרים העשירים עוברים מהפכה מוסרית. בהדרגה, גם המעשר שהיה חובה בימי הביניים הופך לרשות. התחרות עושה טוב גם לקתולים, ויוקר המחיה יורד גם עבורם. זהו, מקווה שנהנתם. רציתי להגיד תודה רבה לכל מי ששלח רעיונות לפרקים. בין הרעיונות שהוצאו היה לעשות פרק המשך על איך סין יצא מהקומוניזם ואיך מדינות אחרות בגוש הסובייטי יצאו ממנו, על משבר הסאב-פריים ועל המשבר של 1929, על בועות פיננסיות ועל האינפלציה של שנות ה-80 בישראל. חלק מהנושאים כבר יהיו בפרקים הקרובים. אתם מוזמנים להגיב לפרקים ולהציע רעיונות בדף הפייסבוק, כשבגרוש היה חור.